מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
גלי צהל מירושלים, השעה 2, כנועם אווירה ממה שקורה עכשיו. פלסטיני בן 17 נתפס במעבר גלבוע שבשומרון, כשברשותו חפץ החשוד כמטען חבלה. כוחות הביטחון עצרו אותו לחקירה. ראש הממשלה נתניהו אומר, איראן מבצע תקיפות סבר, סייבר, נגד ישראל בכל יום.
We monitor these attacks, we see these attacks, and we foil these attacks all the time. Iran threatens us in many other ways. We're not oblivious to these threats. They don't impress us because we know what our power is, both in defense and in offense.
אנחנו עוקבים אחר מתקפות הסייבר האיראניות ומסכלים אותן, אמר נתניהו בכנס סייברטק בתל אביב, והוסיף, האיומים הללו אינם מטרידים אותנו כי אנחנו מכירים את היכולות שלנו. הממשלה הפלסטינית הגישה לראש הרשות אבו מאזן את התפטרותה. ראש ממשלת הרשות רמי חמדאללה הודה לאבו מאזן על האמון שהעניק לו ואמר כי הוא מוכן להישאר בתפקיד באופן זמני עד שימונה לו מחליף. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי בכך מסיים חמדאללה 6.5 שנים בתפקידו וכי ההתפטרות נעשתה לבקשת ראש הרשות. נשיא המדינה ראובן ריבלין דחה את בקשת החנינה של הרב הראשי לשעבר יונה מצגר שהורשע בקבלת שוחד. כתבתנו שיר עזרף.
בתשובתו לבקשה הדגיש הנשיא כי מוסד החנינה נועד למקרים בודדים בהם מתקיימות נסיבות ייחודיות. בחודש מאי פנה הרב מצגר לנשיא בבקשה שיקצר את עונש המאסר בגין 3.5 השנים שהוטל עליו, וכן יפחית בכנס שעומד על 5 מיליון שקלים. בקרוב צפוי לעמוד מצגר בפני ועדת השחרורים.
המדינה תכיר בדוד בר כפרה, חקלאי תושב השפלה שנרצח במהלך שוד כנפגע פעולת איבה. כתבנו לענייני צבא וביטחון צחי דבוש.
בר כפרה נרצח ב-2015 בידי פלסטינים. בקשת משפחתו להכיר בו כקורבן פעולות איבה נדחתה פעמיים בעבר, אך לאור ממצאים חדשים שעלו בבית המשפט, לפיהם הנאשמים נקטו באלימות חריגה ואכזרית כלפי המנוח, כזו שלא נדרשה לניטרולו בשוד, הוחלט במשרד הביטחון להכיר בו כנפגע פעולות איבה.
פועל בניין כבן 30 נפל ונפצע קשה באתר בנייה ברמלה. כתבתנו הדס שטייף מעדכנת כי הוא פונה לבית החולים אסף הרופא. המשטרה תקצץ במספר השוטרות המדריכות תלמידים לזהירות בדרכים בבתי הספר היסודיים. ליה ספילקין מדווחת לראשונה.
מספר השוטרות המדריכות את הילדים ומכשירות אותם לפעילות במשמרות הזהב ירד מ-35 ל-10 בלבד. זאת בעקבות קיצוץ רוחבי בתקציב הממשלה. מהמשטרה נמסר שהמשימה תבוצע על ידי השוטרים הקהילתיים, והמשטרה תמשיך לפעול עם מניעה וחינוך לפתיחות בדרכים.
בתחזית מזג האוויר, הערב והלילה ינשבו רוחות חזקות בערים, בצפון ובמרכז. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
שלום עליכם. שלום עלייך.
היי.
שלום על כל העם ישראל.
לגמרי. שלום, שלום.
מה נשמע?
בסדר.
זאת עינת נתן, מחברת רבי המחר. חיים שלי, חיים שלי שתיים, וחיים שלי...
ילדים סיפרו אכזבה.
מה העניינים?
הבן שלי מתגייס בשבוע הבא.
וואו.
אני מאוד מתרגשת מזה. זהו, זה אין לי מה להגיד מעבר לזה, אם אתה לא רוצה שאני אפרוץ בבכי.
בבכי?
כן, לא יודעת, זה לוקח אותי לכל הקלישאות האלה של... הוא הרגע נולד, מה זה השטויות האלה?
אני לא
אני הרגע הייתי בבקום, כזה.
כן.
זה משפטים שהיו יוצאים להורים שלי מהפה.
כן, אבל הם לא אמיתיים, המשפטים האלה, אני כופר בהם. הוא לא הרגע נולד ולא הרגע היית בבקום. וכולנו על הפס הנע.
כן, אבל לפעמים יש איזושהי נקודות על, על ציר הזמן, שפתאום, אני לא יודעת, כאילו, וואו. זהו, לא, אין לי משהו אוקיי. חכם ולא בנה לי לאן לדבר על זה. בסדר גמור.
אספר לכם שיש לנו היום תוכנית פצצה. תכף נשמע סיפור שיעשה לכם וואו. באמת כל וואו. מיני תחושות שלא הרגשתם מזמן. הרבה מסוג זעם, אני חושב.
כן.
נכון?
לגמרי.
החצי השני, כיוון שאנחנו בשבוע גיל ההתבגרות, נדבר על התקפי זעם בגיל ההתבגרות.
נהדר, נהדר. אני כל כך אוהבת.
כן, את אוהבת?
כן, כן.
לדבר על זה או את אוהבת לצפות בזה?
גם וגם, גם וגם. זה מעורר כל כך הרבה חמלה בעיניי.
וואלה.
הדבר הזה.
כן.
כן.
כשההורמונים משתלטים.
זה לא רק הורמונים, זה נוירולוגיה, זה חיוות לקוי, זה סופלה שצונח, זה תינוק לא בשל.
וואלה.
זה כזה.
כן, אבל לפעמים מאמינים לזה, נכון?
כן, זו הבעיה.
נדבר על זה אחר כך.
כן.
לפני שנתחיל ברצף השיחות המעניינות ממש שהרגענו לכם היום, מתפרסם בשעות האחרונות מחקר שמגיע מקנדה. שנעשה ב-2500 משפחות, זאת אומרת, זה מחקר גדול יחסית, ובדק מה קורה לילדים שנותנים להם מסכים בגיל קטן. סוף סוף יש מחקר שאומר את מה שאני מאמין בו. הרבה מסכים. שעתיים, שעה וחצי שעתיים.
זה הרבה לגילאים צעירים. צעירים מאוד.
מסתבר שנמצא קשר מובהק בין זמן מסך ארוך לבין ביצועים גרועים במבחנים התפתחותיים, תקשורת, מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, פתרון בעיות וכישורים חברתיים. המחקר מספק הוכחה ראשונה לקשר ישיר בין זמן מסך לבין חוסר יכולת לבצע משימות שמצופות מבני גילם.
יכולה קצת להרוס את זה ברמת הסמולטוק?
ברמת הסמולטוק, כן.
אוקיי. מה אם הדבר הזה לא באמת מצליח לבודד את עניין המסכים,
אוקיי?
אוקיי? ובתמונה שאנחנו מקבלים במשפחות שבהם ילדים צעירים מוצמדים למסכים, נזנח הפרט השולי שהוא, לא יודעת מה, הורים פחות מתפקדים, הורים פחות נוכחים, הורים פחות, אתה יודע, מדויקים בפעולות הוריות, כאילו, בסיסיות של תקשורת מול ילדים, של אינטראקציה, של פעילות משותפת, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא יודעת, אני כאילו נורא מתקשה עם המחקרים שמבודדים דבר אחד, אתה יודע, ועל סמך הדבר הזה, ברור לי לגמרי, אוקיי? שמסכים זה לא דבר נפלא ונהדר, זה גם לא דבר שמפתח מיומנויות או, 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 או כזה מין.
כן, הנה, החוקרים אומרים שצפייה בפעילות מסוימת אינה מתרגמת ליכולת של הילד לבצע את הפעילות.
ברור.
אוקיי.
לא, אתה יודע, יש את כל המשחקים שמלמדים, לדוגמה, ילדים לזהות אותיות.
אוקיי.
הילד יזהה את האותיות בסדר. בסוף המשחק, אוקיי. אבל ברור שאם הוא כרגע אפה הוגה באפליקציה מאוד מגניבה וירבב את השמן וזה, הוא כרגע לא יודע אפילו איפה המטבח. זה כזה.
כן. טוב.
בקיצור, תהיו עם הילדים, כדאי.
אנחנו מביאים לכם היום שיחה בעקבות תחקיר ששודר אתמול בתאגיד של פז שוורץ, שהיא גם במאית וגם עיתונאית בתוכנית זמן אמת, וגם גרה פה בית ממול, אני לא יודע למה אנחנו מדברים איתה בטלפון והיא לא באה לפה, אבל לא משנה.
והיא גם בחורה מאוד נחמדה ומוכשרת.
לגמרי, והיא מספרת סיפור על תקופת האינטיפאדה הראשונה או משהו כזה, תכף תתחום לנו את הזמנים, זמני אוסלו, שבהם השבק שלח סוכנים שלו לגור בקריית ארבע, להקים משפחות, לשאת מקומיות, להקים משפחות ולראות מה קורה בשדות הימין הקיצוני דרך התערות מן הסוג הזה.
כאילו, אתה מספר את הסיפור והלב שלי מתחיל לפוק.
זה פשוט פשע נגד האנושות ברמה. ואם אתם תוהים איך זה נגמר,
לא טוב.
לצטט את השיר הידוע, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. שלום פז. פז? פז?
כן.
היי פז.
אהלן.
שלום.
היי, מה עם קנים? מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
חתיכת סיפור.
כן, חתיכת סיפור. ודווקא מעניין שאתם פותחים אותו מהזווית שלכם, כי זה עולם ומלוא שזה לא היה במקום בתוך הסרט הזה, אבל זה באמת עולם ומלואו, שאגב, הוא מעניין, אותי הוא עניין, במובן הזה של, אתה יודע, גם אנשים שחולקים בית וזוגיות עם בן זוג שצריך להסתיר מהם בעצם חיים שלמים. זה יכול להיות
מה
גם...
מה זאת אומרת? זה הכל פייק. מוצד. זה מלכתחילה נולד בחטא.
נכון, הסיפור הזה מלכתחילה נולד בחטא. לחזור לסיפור,
למי שלא צפה אתמול בתאגיד, אני יודע שרבים צפו בתוכנית.
בוא נחדד את הנקודה. יש הבדל דרמטי בין זוג שמתאהב, ואחד מבני הזוג מסתיר בדרך כזו או אחרת את עיסוקו בגלל, לא יודעת מה, ערכים. זו לא התמונה כאן, נכון?
ורק נגיד בסוגריים שהרייטינג של התוכנית אתמול של זמן אמת הוא היה גבוה מאוד יחסית למה שקורה בתאגיד, כל הכבוד.
מדהים.
נכון, נכון, תודה. אז כן, זה סיפור בעצם של מתחזה בעצם לצורך העניין. מישהו שהתחתן עם קיר מישהי, היא בעצם לריקי היה חלום רומנטי להקים משפחה ובית כמו כזה שהיא תמיד חלמה לה ולא היה לה. והיא פוגשת בחור שמגיע לקריית ארבע, בחור בין פחות או יותר בגילה, עם מגיל באוזן וטלטלים, ותוך שלושה חודשים הוא סוחף אותה, ומתחת לחופה כבר. ומתחתנים, והיא מרגישה שזהו, היא השיגה את שלה.
כמה כאלה היו אגב? כמה כאלה? כמה זוגות כאלה נוצרו?
אנחנו יודעים על חמישה מקרים, שכולם אגב נגמרו בגירושים.
ברור.
שזה מעניין, שזה... יש לסוכנים שעובדים בשירות הביטחון, יש נשים ויש רוב הנשים להערכתי לא יודעות על זה. זאת אומרת, הם מסתירים את זה מהם. חלקן יודעות את זה ואולי משתפות פעולה, אבל במקרים האלה שהייתה איזושהי, שזה יושב גם על ההתחזות ועל השקר הזה, והזוגיות לא מצליחה לשרוד את זה, אז זה שבר נורא גדול. יש להם שבעה ילדים ואף אחד מהם לא מדבר עם האבא.
תגידי, אבל זו הייתה רואה מלמעלה, או שזה סוכן שלקח מה שנקרא שחטה אחת יותר מדי, והלך עם התפקיד הזה עד הסוף?
תראי, זה נורא, אני לא חושבת שהייתה הוראה, לך תתחתן עם איקס. למרות שאני גם לא שוללת את זה, אבל אני לא יכולה להוכיח את זה, אז אני לא יכולה לטעון את זה. אבל לכולם ברור שגם לסוכן וגם למפעיל שלו בשבק, יש את אותו אינטרס להתאמה. לא לבלוט, להשתקע, כדי שהוא, גם המפעיל וגם השבק, הם מודים בזה שזה אינטרס שלהם לייצר איזשהו מודיעין יותר טוב דרך ההשתקות והניסיון שלו לא לבלוט. מה גם שאותי הפתיע לשמוע, שזה פשוט מדהים, שאומר לי דביר קריב שהפעיל סוכנים במשך שנים, שהאישה הרבה פעמים לא יודע, לא יודע, לא יודעת, אבל בודקים אותה. לא, בודקים אותה, מבלי שהיא יודעת, בודקים אותה עם הקשרים שלה, חברים שלה, יכולים לעזור לסוכן להביא מידע יותר טוב, כלומר, היא יכולה לא לדעת, אבל יעשו עליה סריקה, יבדקו את המשפחה שלה, יבדקו את הקשרים שלה, את האולפנה שהיא גר, את החברים שלה, והוא בעצם יעבר...
האם יכול להיות מצב שבו הבעל מפיל את אשתו או מפיל את קרובי משפחתה?
אז תשמע, אז אני מספר את הסיפור של אשתו של אבישי רביב. אבישי רביב, מסתבר, היה נשוי לפני שהוא נחשף לבחורה שהוא הכיר, והיא תאהבה בו, ולמרות שההורים שלה כנראה לא רצו, הם התחתנו. היא הייתה גם בת 19, והם התחתנו והיו נשואים. ולאותה אישה היה אח, בן 14, שאבישי רביב, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, הוא גם היה כנראה מאוד קריזמטי, וסחף את אחיה לפעילות שלו, הוא היה פרובוקטור. אז הוא התחיל לסחוף אותו לפעילויות שחלקן לא חוקיות, ויום אחד האח הקטן נעצר, ואז האישה הראשונה של אבישי רביב מקבלת, מתחילה לחבר את הנקודות ולהבין שיש פה משהו חשוד. וככה היא בעצם עולה לה ומתגרשת ממנו. זה הסיפור האמיתי של האישה הראשונה של אבישי רביב.
והיו כבר ילדים בתמונה?
לא, לא. זה המזל. וואו. זה המזל. לריקי זה היה מאוחר מדי, ותחשבו על הסיטואציה שהיא... אינה, תביני את זה יותר טוב מכולם. האישה הזאת תוך 7 שנים נולדו לה 6 ילדים.
לא יאומן.
מ-20 עד 27 יש לה 6 ילדים. אני שואלת מה היכולת, שאומרים לי למה היא לא נפרדה ממנו.
נו באמת.
איך אפשר לזוז עם 6 ילדים ברצף? זה פשוט, אני בטוחה שהיה שם מעורב גם תיקונות שחרי לידה. אני בטוחה שזה ירבב המון המון מצוקות של אלוהים. זה פשוט ילד אחרי ילד. זה לא לישון. היא מספרת שבשלב שהיא גילתה, היא בעצם מתחילה להביע את החשדות שלה ואת השאלות, והיא בעצם, הרגישה נורא נורא פגועה בשלוש שנים הראשונות. היא התחתנה עם מישהו שהיא אהבה, שאהב אותה, ופתאום הוא מתהפך לה, הוא כבר, היא לא מעניינת אותו, זה מה שהיא הרגישה. אז הייתה שם איזושהי פגיעות גדולה, וכשהיא מפנה אליו את השאלות, הוא לוקח אותה למלון בירושלים, והיא חושבת, הנה, סוף זה דייט, ממש ככה, זה מה שהיא מספרת לי. ובמלון הזה מחכים לו שני מפעיליו, שאומרים לו שהוא שתול של המחלקה היהודית בשבת, ואז היא מבקשת להתגרש. ואז הוא אומר לה, אנחנו לא מתגרשים, אנחנו הולכים לטיפול זוגי. והטיפול הזוגי, אני הייתי בהלם לשמוע את זה, הטיפול הזוגי הוא של פסיכולוג ששבק מפנה אליו ומממן אותו. עכשיו, מה פסיכולוג כזה אמור להגיד לאותה אישה שיש לה בעיות בנישואים והיא רוצה אולי שהוא יעזור, והיא לא רוצה, היא מפחדת שהוא מרגל אחרי הסביבה שלה? מה?
תגידי משהו, איך היו הנישואים עצמם? איך היו היחסים בבית? אלה היו יחסים רגילים, או כיוון שהם נולדו מורעלים, הם היו גם כאלה לכל אורך?
הם היו מורעלים מאוד, והם היו, הם היו פשוט, זאת אומרת, זה היה בית שלא הייתה בו אהבה, ולא הייתה בו...
החיבור ביניהם לא היה חיבור אמיתי, זאת אומרת, כשהם התחתנו, זה לא הייתה שם התאהבות, כלומר, במסגרת התפקיד, בסדר, אבל הגבר לא היה בעניין?
תראי, את זה אי אפשר לדעת. אף אחד לא יכול לדעת חוץ מהבעל שלא הסכים לדבר איתי. אבל אני יכולה להגיד לך שמהצד שלה כן היה התאהבות, והייתה שם איזו תמימות נורא גדולה. בסך הכל המפגש היה של 3 חודשים, וכמה חודשים אחרי זה כבר היה הריון. אז, וזה, ילדה, וזה בסוף נערה ב-19, איך שלא תשים את זה, ו...
וגם בסוף, בטח כשיש ילדים, התמונה המשפחתית היא כל כך הרבה יותר מורכבת מאיזה פתרון כזה של לעזוב או לקום או ללכת, יש כל הזמן איזשהו... וואו.
ואז אנחנו תכף נדבר עם בת של... עם הבת של הגברת שאת מדברת עליה, מיד אנחנו נראינו אותה, אבל ספרי לנו, כיוון שדיברת עם כולן, האם הסיפורים פחות או יותר זהים בחמש המשפחות האלה נוספות?
הם זהים בגילאים של אנשים, אבל רק בשני מקרים נולדו ילדים כתוצאה מהקשר הזה, והם זהים גם במובן הזה שהם הסתיימו בגירושים.
כולם?
כן.
אנשים נישאו מחדש? הם הצליחו לבנות איזושהי זוגיות עם אמון אחרי דבר כזה?
אחת מהן, כן. אחת מהן שהייתה בעצם עולה חדשה שרק הגיעה לארץ, ו... פשוט מכירה איזשהו קצין, קצין שמקסים אותה, וגם כן חודשים ספורים מההיכרות הם מתחתנים, ואז היא פשוט מגלה, היא חובה ממנו ריחוק ודחייה, מה שמעורר את חשדה, ואז היא פונה לקצין העיר כדי לבדוק למה, מי זה הקצין הזה, ואז היא מגלה שבכלל לא קצין, שבכלל לא התגייס. וכשהיא פונה למשטרה ומגישה תלונה להתחזות, היא מבינה שהוא עובד בשירות השב"כ.
תגידי, מישהי מהן הגישה תביעת פיצויים ענקית נגד שבק?
אוקיי, לדעתי, הסיבה שהשאר נשים לא מתראיינות, לפחות 2 מהן, ביניהם אשתו של אבישי רביב, אני לא יכולה להוכיח את זה, אבל יש כאן איזשהו משהו שתמוע בעיניי שהן לא מדברות, לדעתי זה לא סתם, זאת אומרת, זה לא שלא ניסינו, וניסינו חזק, כמו שאומרים, מכל הכיוונים. אז הן לא רוצות לדבר, ואני לא בטוחה שלא דאגו שהן לא ידברו. אני לא יודעת, זה החשד שלי.
שומנו בשמן.
כן, שתיקו את זה. גם אבישי רביב למשל לא מדבר, למה הוא לא מדבר? למה הוא לא יספר את הסיפור שלו לעולם? כי בסוף הם קושרים את גורלם עם הארגון הזה, שיודע להשתיק יפה מאוד. אבל...
טוב.
רגע, אבל אני... דבר אחד אני כן חשבתי שיהיה מעניין, כי זה באמת, יגידו בשבת, וזה באמת נכון, הסוכנים האלה, הם עושים עבודה שהיא חשובה. ברור. לא צריך להוציא את זה מתוך
חד קודם. חד משמעי, אני בעד שבק ובעד המחלקה היהודית
נכון,
בשבק.
גם אני. לצידן חיות נשים, שצריך להגדיר אותם בתוך הסיטואציה הזאת, האם הן חלק מההפעלה? האם זה לגיטימי לא לספר להם, אבל להשתמש בהן, לסכן אותם? זה שאלות עקרוניות שאני... הייתי מקווה שזה לא ילך לוויכוח הפוליטי, אלא ממש לוויכוח העקרוני, כי לדעתי כאילו להגדרה של הדבר הזה בתוך הארגון. כי אני לא חושבת שאף אחד יתיישב להגדיר את הסיטואציה האלה מתנהלים תוך כדי תנועה ותוך כדי...
ובטח ובטח שנכנסים ילדים לתמונה, זה כבר ממש עניין של חוקי יסוד. זה כזה כבר.
הנה נכנסת ילדה לתמונה, קוראים לה תואר. שלום תואר.
היי תואר.
שלום.
פז, תודה רבה לך.
תודה פז.
את יכולה להישאר איתנו בינתיים, אם את רוצה להישאר ועוד זה. תואר היה לי בת 30. היא גילתה בגיל 12 שהקשר בין ההורים שלה נוצר על ידי המדינה. היום היא קלינאית תקשורת, סטודנטית לתואר שני, אימא לשלושה.
גיל 12, אה? זה גיל טוב, מה שנקרא, גיל ההתבגרות לגלות דבר כזה.
איך גילית?
גיליתי, אימא סיפרה לי, בעצם. זה היה סביב הפרידה שלהם. היה ככה הרבה מסתורין בבית, ולא ממש ידענו מה מימו. ואימא שלי כן היה טיפוס שהיום היא טיפוס מאוד פתוח ומדבר ומשתף. בשנים ההם היא הייתה יותר סגורה. הייתה מאוד סגורה, הייתה... כמו פרח קיר כזאת, ככה אני זוכרת אותה בילדות, לא ממש יוזמת, לא ממש מדברת, לא... אני זוכרת אותה בתור אישה חלשה.
וואלה. אני יודע שהשיחה שלנו מתנהלת בתוך איזה גבולות גזרה של דברים ש... נוח לך ושלא נוח לך. אם אנחנו שואלים משהו שלא נוח, פשוט תגידי הלאה ונעבור ולא נעשה מזינן, בסדר?
אין בעיה, עם כיף.
אז...
כשאת אומרת, כשאת אומרת אישה סגורה או פרח קיר או זה, איך הדבר הזה משפיע גם לפני וגם אחרי הידיעה? תספרי לנו קצת על מה קורה בשדה של האחים, של הילדים.
אני לא זוכרת הרבה ממש הנושא הזה, כי כשהם נפרדו, כשהם בעצם התחילו תהליכי גירושין, מה שהעסיק אותי זה הפרידה עצמה, זה ה... קרקע שגם ככה לא הייתה יציבה, אבל היא פתאום עוד יותר נסדקת ועוד יותר, עוד יותר מתפרקים לך החיים. בעצם הכל מתפרק, העולם נראה מקום לא יציב לחיות בו.
ואבא היה נוכח? הוא היה אבא מתפקד כזה?
נוכח נפקד, את יודעת.
נוכח נפקד, אוקיי.
הוא עזב, אבל הנוכחות נשארת.
לא, אבל לפני שהוא עזב, איזה משפחה, איך היית מספרת על חיי המשפחה שלכם?
לא חושבת שהיה לנו חיי משפחה בכלל. היה זה שהוא, איך הגדרתי את זה קודם, איזה אסופה של אנשים שגרים במקרה תחת אותה קורת גג. לא היה חוויה של משפחה. אני לא זוכרת חוויה של משפחה כמו שאני מכירה היום, כמו שיצרתי היום לילדים שלי. לא היה תקשורת בסיסית, קשר של אהדה, אכפתיות, פרגון, התקדמות, כלום. זה היה מין... חיים, מתפקדים, אוכלים כדי לא למות, ו...
ידעת אז שמשהו לא... ידעת אז שמשהו לא בסדר, או זה רק ברטרוספקטיבה?
אני תמיד הרגשתי שמשהו מוזר בבית שלי. כתבתי את זה גם, אני מנהלת יומנים מגיל... מכיתה ו', מגיל 12, 11, אני מנהלת יומנים. וממש ככה רואים את הרצף של המאורעות ביומנים. אז אני תמיד הרגשתי שמשהו מוזר בהורים שלי, משהו מוזר במשפחה שלי. הייתי מתביישת בהם באספות הורים, ולא הייתי רוצה להיראות איתם. אני חושבת שזה בגלל שהרגשתי שמשהו ביניהם לא מחובר. ולא הייתה אהבה. היום אני יודעת לפרש את זה במילים, מילולית, אז לא ידעתי להגיד מה אני מרגישה, מה אני חווה. אבל חוויתי ניכור, הרבה ביקורת, הרבה מתיחות, כעס, התעלמות, כל הדברים השליליים שיכולים להיות בתוך בית אחד.
שזה קצת מספר לנו שגם אימא שלך כנראה מאוד התקשתה להתמודד עם הסיטואציה שהיא נקלעה אליה, כי התפקודים ההוריים שלה נפגעו.
נגמרי, בטח.
איך את מסתכלת על זה היום כשאת אימא? מה, זה מכעיס?
היום, תראי, אני עכשיו במומנטום בחיים, שהכל ככה עולה לי, כל הקצוות, עבר, הווה, עתיד, הכל מתחבר לי בדיוק בנקודה הזאת של ככה גיל 30 ואיזושהי התייצבות בחיים המקצועיים והאישיים. פתאום ככה כל הדברים האלה שאת פעם לא דיברתי עליהם, מתפזים לי לאיזושהי נקודה, ואני מוצאת את עצמי בשלב שאני צריכה לעשות פאוס מהחיים שלי ולעצור ולעשות סדר בבלגן. אז...
יש לך כעס על אבא?
זהו, זה מה שרציתי להגיד, זה היה הקו שני. שעד עכשיו, בעצם עד לאחרונה, לא היה לי כעס עליו. הייתה לי הרבה אמפתיה כלפיו, כי לדעתי הוא גם נוטל. לדעתי גם הוא קורבן בכל הסיפור הזה. כי בעצם מצאו בו איזה שהם נקודות חולשה, מצאו בו מקום שאפשר לנצל, שאפשר להשפיע, להכניס אותו לאיזה מקום בעל כורחו, לגרום לו לחשוב שיהיה לו טוב.
הקשר איתו נשמר לאורך השנים או שנותק?
שום מה שנותק, כן, אבל רק אני בתוך הקו מחשבה שלי,
סליחה.
רציתי להגיד שלא היה לי כעס אליו, מאוד מאוד הרגשתי אמפתיה, תמיד חשבתי עליו לטובה, לחיוב, ריחמתי המון, כעס זה רק לאחרונה, זה רק שאני אימא, אני רואה את הילדים שלי ואת התחושות שיש לי כלפי הילדים והרצון לשוחח, להגן, לתת, לפתח, לגדל אותם. פתאום אני שואלת את עצמי, רגע, מה קרה פה לעזאזל? איפה אבא שלי היה? מי היה בשבילי לפתח אותי, לגדל אותי, לשמור עליי? למה אני לא חוויתי את האהבה שאני נותנת לילדים שלי? ולמה זה היה כל כך לגיטימי שאני לא אקבל את זה?
איזה מדהים שאת מצליחה לעשות תיקון עם הדור שלך, עם הילדים שלך. באמת, זה...
טוהר, אנחנו מודים לך מקרב לב.
גם אני התגרשתי.
כן, ברור.
יש, איך אומרים, את הדברים ש... את כאילו עסוקה כל הזמן בלתקן. חבל שהנקודת פתיחה היא לא... איך אומרים, לא קיבלנו נקודת פתיחה כמו של כל... כמו שמגיע לכל ילד לקבל. אבל ברוך השם, אין תלונות.
תודה רבה. תודה לך מקרב לב על גילוי הלב ועל ההסתכלות העמוקה שלך על חייך ובכלל. תודה רבה רבה לך. ופז שוורץ, תודה רבה גם לך.
תודה,
אייל. שלום, שלום. לא יודע מה... זה היה כאמור מתוך זמן אמת של התאגיד. מבחינה רגשית זה שם אותי באותו מקום כמו הסרט על שלושת התאומים שהופרדו בלידתם.
וואו.
מבחינת רמת העבירה על המוסר הבסיסי.
לא, גם המוח לא מצליח, אתה אומר, זה תסריט רע של סרט רע, מי אתם אנשים?
כן.
מה קורה? למה?
טוב, ננוח טיפה עם המלצות לכמה ספרים, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה. הנה שירי צוק, סופרת ומבקרת. שלום שירי, מה העניינים?
היי.
הכל בסדר, יש מלא ספרים, שאני אתחיל מהר?
את יכולה להתחיל מהר ואחר כך להעית או להעית ואחר כך לזה. את הארבע דקות שלך תקבלי איך שלא יהיה.
יום ארוך מאוד של נועה קלנר, זה ספר לקטנטנים, נועה קלנר גם כתבה וגם עירה. עכשיו, אנשים חושבים שזוגיות זה הדבר הכי מסובך שיש, סימן שהם כנראה שכחו את מערכת היחסים של אח גדול, אחות קטנה, או אחות גדולה, אח קטן. זה מה שיש לנו בספר, אח גדול שאין לו שום כוח לאחותו. הוא מתחיל את הסיפור נורא באנטי נגדה ושתפסיק להציק לו. אבל בסופו של דבר, אחים גדלים אוהבים את החיות הקטנות והמעצבנות שלהם, והספר נגמר בנימה אופטימית.
נדע.
אצלי בבית זה בדרך כלל נגמר בצעקות, אבל אתם יודעים, החיים הם לא ספר.
כן, אתה אף פעם לא יכולה לסמן מתי זה נגמר באמת, תדעת.
לעשות קאט, כן.
בדיוק.
עוגד השמיים של נעמי בן גור, מיורים של ענת פריטל, זה גם ספר לקטנטנים. לאיתן יש יום הולדת והוא רוצה עוגד השמיים. זה ספר שמאוד מתחבר לנושא הזה, נכון, תמיד שיש לילד יום הולדת, עד שהוא לא בוכה,
סימן, זה לא נגמר.
לא, אנחנו נכון. יודעים שחגגנו.
לגמרי.
בדיוק. אז כן, גם פה זה אותו דבר, הוא רוצה עוגד השמיים, הם לא יכולים לארגן עוגד השמיים, ואז באיזשהו שלב, כן יש עוגד השמיים. וכולם עוזרים לו והכל מקסים, ולאיתן לא תהיה טראומה לכל החיים כמו הטראומה שלי, ששכחו לקנות פילים עצמה לבת מצווה שלי.
יואו!
אתם מבינים?
תגידי תודה שהייתה לך בת מצווה.
אין מסיבה בלי תוגה.
אוי, זה טוב.
ספר לראשית קריאה שנקרא חותם, כלב כמעט מושלם, של בטינה אוברכט. יש שם כלב שהונדס כדי להיות הכלב המושלם. והוא בורח מהמעבדה שבה הוא נולד וגדל. כשהצברו יש קולר שמתרגם שפת כלבים לשפת בני האדם. Okay. ואז הוא פוגש שני ילדים, הוא יכול לדבר איתם, הוא מאמץ אותם, והם כמובן חווים הרפתקאות ביחד. והוא באמת לא לגמרי מושלם, אבל יש לנו סוף טוב, וכל הילדים באים לאמא ואומרים, אמא, אנחנו רוצים כלב. אז שוב זה נגמר בצעקות.
אני לא רוצה לספר את זה, אבל אין לי עניין.
אברי, כלב זה דבר מושלם.
יש לך כלב?
כן.
חדש?
כן, יש לי כלב.
ואת מוציאה אותו, נכון? לא הילדים?
רק הילדים. והבעלה.
הבנתי, אוקיי.
אני פיצחתי את השיטה. לא, לא, אל תהיה, אל תהיה, אל תהיה, אני עושה דברים אחרים שהם לא פחות משפילים.
ארלו פינץ' בעמק האש של ג'ון אוגוסט. זה ספר הרפתקאות ופנטזיה. בגילי 9-13, על ילד שמצטרף לצופי היער בעיירה קטנה שהוא בדיוק עבר אליה, ומגלה שכמובן מדובר בהרבה יותר מסתר צופים, כי יש ביער הארוך כוחות אפלים ועל טבעיים, הוא והחברים שלו צריכים להיאבק בהם. זה ספר ראשון בסדרה, שמאוד נהנית. אני מקווה שגם יתרגמו את האחרים בקרוב.
תגידי, את באמת קוראת ספרי נוער ונהנית?
היא קוראת הכל.
מה הקטע שלך?
אני נהנית כל כך, כי יש לי בעיה של התבגרות, נו. אנשים קלטו כבר, אני ילדותית קצת, ושם יותר כיף בעולם של הילדים.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, שירי, אנחנו חייבים לעצור כאן. תודה רבה רבה על כל ההמלצות הנהדרות. כיף.
שירי, תודה רבה. שיקי חשק לעוגד השמיים.
עוגד השמיים?
אתה יכול לדמיין את זה בעיניים של ילד? עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, וואו.
שלום שירי צוק, תודה רבה.
ביי שירי.
להתראות. אנחנו עכשיו נצא להפסקה ואחר כך נדבר על התקפי זעם בגיל ההתבגרות. ננתח את זה מבחינה אנדוקרינולוגית וגם איך זה נראה ומה עושים עם זה לכל הרוחות תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
חיילים משוחררים ממערך השדה, רוצים להשתתף בעיצוב דמותו של דור העתיד? אם יש לכם תעודת בגרות מלאה בממוצע 100 וקיבלתם מעל 600 בפסיכומטרי, אתם מוזמנים להצטרף לנחשונים להוראה, תוכנית לימודים במימון משרד החינוך במענק מותנה. המענק מכסה את שכר הלימוד ללימודי תואר ראשון ושני ותעודת הוראה, והכל ב4 שנים בלבד. התוכנית בשיתוף האגף והקרן לחיילים משוחררים, צה"ל ואוניברסיטת בר אילן. לפרטים 03-777-6770.
המשרד לשוויון חברתי מציג מהפכה. קורס הכנה מקוון לפסיכומטרי חינם, בליווי וביעוץ של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, הגוף הכותב את הבחינה הפסיכומטרית. לפרטים חייגו כוכבית 3640 או חפשו קמפוס ברשת. המשרד לשוויון חברתי. קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
שלום ז'וז'ו, קיבלתי את הטלפון שלך מהבת שלי שלומדת עם הבן שלך. בעלי נהג אוטובוס והבוס שלו מכריח אותו לעבוד 7 ימים בשבוע. זה חוקי בכלל?
אתם לא צריכים טובות מז'וז'ו אבוטבול כדי לדעת את הזכויות שלכם. כתבו כל זכות וזכויות עובדים בגוגל, ייכנסו לאתר כל זכות ותדעו את כל הזכויות, בלי טובות, כל זכות. זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.
חוגגים יום הולדת למייק ברנט עם ערן אליקים וקובי מנדל. שעתיים של הזמר הישראלי שפרח בצרפת. עם אורחים, שירים וסיפורים מרגשים שלא סופרו מעולם.
מייק יושב ומייקאפ ופאה נוכרית על הראש. אמא שאומרת, מייק, מה אתה צריך את כל הסיפור הזה? זאת אומרת, להפך, הם רוצים לעשות אותי בכדי שלא יכירו אותי. היה לו קשה עם זה, שהוא לא יכול ללכת חופשי ברחוב.
חוגגים יום הולדת למייק ברנט. שישי, 22:00, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
יש לנו תגובת שבק על הסיפור הזה של התאגיד שהבאנו גם בשעה הראשונה.
זה מעניין אותי.
הם אומרים, יודגש, כי סוכן שבק אינו עובד שבק מן המניין, וכל ניסיון לקשור בין התנהלותו של סוכן בחייו האישיים לבין שירות הביטחון הכללי, מופרך ומשולל כל יסוד.
ושני סוכנים, ושלושה סוכנים, וארבעה סוכנים, וחמישה... אוקיי, מוזר. טוב.
אוקיי, בסדר. אנחנו עכשיו מדברים על התקפי זעם בגיל ההתבגרות, אחד מתחומי העיסוק שלך כיועצת גם, נכון?
כן, כן.
הרבה הורים
באים. היית מתבגר זוהם?
לא, אני הייתי...
יש לך מתבגר זוהם? הכרת מתבגר זוהם?
לא, האמת שלא. אני לא הייתי מכיוון שאבי היה ניצול שואה מאוד, מאוד רגיש ומאוד שביר.
זה לגמרי שם את המכסה על כל שעה.
אי אפשר היה לעשות שום דבר, להגיד שום דבר בבית שהיה... אפילו נחווה כצל צילה של ביקורת.
כן.
אז בואי, התקפי זעם, איפה?
לא, זה הרבה פעמים, אתה יודע, דווקא לאנשים כמונו, הנה, אני הכנסתי את עצמך, הופ, 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 אני בסירה שלך, זה מגיע אחר כך בנגלה שנייה אחרי העזיבה של הבית. כאילו, יש שם איזושהי שערה שמחליפה את השערה המקורית.
תודה.
לא?
לא.
לא באמת. אבל בואי נדבר על הדבר עצמו.
הדבר עצמו הוא, הוא הקצה שלו הוא איזשהו מופע חיצוני, שבו אתה מביט בבחור או באלמה צעירה, שהם כבר נראים כמו מבוגרים, ומדברים כמו מבוגרים, ואפילו בהרבה מובנים חושבים כמו מבוגרים, אבל התגובות שלהם לא מבוסתות, היכולת שלהם להכיל תסכול כמעט ואיננה, הם מאוד מאוד אימפולסיביים, ולא רק זה, גם עכשיו פתאום כל הדבר הזה יוצא עליך כהורה. זאת אומרת, בניגוד למערכת ההפעלה של הגיל הרך, שבה אתה יודע, זה היה מה שנקרא ההשתתחות או הילד כזה, עכשיו יש מולך בן אדם שצופה בך כבר איקס שנים, 16 אסף, שנה,
אסף
הוא
תחמושת.
אוסף נתונים, כן. והדבר הזה פשוט נורא בחזרה אליך. זה חבית חומר נפץ, שאגב לא הייתה פעם, פעם לא היה גיל התבגרות, היה או הגיל הרך, או מבוגרים. הם היו יוצאים, מנפנפים לשלום, עושים את הסיבוב, מתחתנים, מקסימום חוזרים עם הילדים להציג אותם. היום כל הסיפור של בניית זהות, התפתחות הורמונלית, התפתחות נוירולוגית, וכל התהליכים האלה מאוד איטיים, קורים לנו בתוך הבית. תוסיף על זה, אתה יודע, החיים, קריירות, לחץ, פינוק, את תחרותיות, ואתה מקבל את המופע הקלאסי של
המרואיין. ליסה גרוסמן, שלום לך, פסיכולוגית חינוכית ומאמנת למבוגרים, ילדים ומשפחות, מה העניינים?
היי, היי.
בסדר, מה שלומך?
לא נורא. איך זה מתחיל בדרך כלל? ממה זה מתחיל?
בדרך כלל, הורה מבקש משהו שמתבגר לא רוצה לעשות, או לוקח ממנו איזה זכות שהמתבגר חושב שזה לא פייר.
כן.
משני התחומים האלה זה הטריגר.
אוקיי. ותוך כמה זמן זה מאיץ מ-0 ל-100?
אין זמן.
תלוי, זה תלוי בנושא. אם ההורה נוטה להעביר ביקורת או במרכאות לחפור כל הזמן על אותם הנושאים, אז אלה יהיו הטריגרים בשביל המתבגר. זה לוקח שנייה, זה התקלחות מיידית, כי המתבגר אינו חושב, הוא מגיב הרבה פעמים, בצורה אימפולסיבית, בלי לחשוב על התוצאות.
וגם, אני חייבת להגיד, התוצאות לא לגמרי משרתות אף אחד מהצדדים, לא את ההורה ולא את המתבגר. זאת אומרת, כשאני אומרת, תפני את המדיח או תרים את המגבת מהרצפה, אני יכולה להגיד את זה 50,000 פעמים, אנחנו יכולות גם להתפוצץ ולריב על זה, אבל למחרת לא יהיה תחקיר.
יכול להיות, אבל אנחנו נדבר על מה הורים יכולים לעשות. אבל okay. הרבה פעמים המתבגר בעצם מתחיל לשלוט בהורה, ההורה מפחד מהתגובה, ואז הוא מניח לו, במקום לעמוד על גבול מסוים או לבקש לעשות דברים, ואפילו מבטרים, הרבה הורים מבטרים על כל הדברים המקובלים, כמו הכנת שיעורי בית, כמובן ביצוע מטלות, גבולות, מתי להשתמש בטלפון, מתי לא. יכול להיות שתי תגובות, שני סוגים של תגובות של הורים. כמו שיש שני סוגים של תגובות של המתבגר. או להילחם, או לברוח. זה שני הדברים ששניהם עושים בו זמנית.
אוקיי, ומה מומלץ מכל שתי
נראה לי שלא זה ולא זה, לא?
יש איזה דרך שלישית, דרך זהב שלישית?
לא זה ולא זה. רוצה להסביר שבעצם מה שמשתלט בתוך המתגר זה המערכת הלימבית של המוח, שזה המערכת הרגשית, ולא התפקודים ניהוליים, שזה בעצם המוח החושב. כי בגיל ההתבגרות, עד שמגיעים לגיל 25-30, המוח עוד לא התפתח. ומתבגרים, בגלל שינויים הורמונליים, חסר להם נורוטרנסמיטרים, זאת אומרת, כימיקלים המוכרים של דופמין וסרטונין, והם נמצאים כל הזמן באיזשהו מצב רגשי, שבא לי, לא בא לי.
שאגב, כשאתה צופה בהם עם החברים שלהם, הם לא נראים במצב הזה, נכון? הם בהנאה, הם בזרימה, הם מבוסתים.
זה יכול לקרות לכל מתבגר, אם הטריגר קיים. ההורים צריכים לשים לב מה בעצם הטריגרים ולהחליט מראש איך הם מגיבים. כי התגובה לא רצויה זה להגיב כמו בדיוק המתבגר מגיב, שזה בלחימה או בהתעלמות. זאת אומרת, בלחימה, בריחה, ויש גם כיפאון שהמתבגר, ואחר כך גם ההורה, כל אחד מוצא לעצמו פינה בבית, מסתגר שמה ולא יוצא. בעיקר okay, המתבגר אז... שתורק את הדלת ונעלם לכמה שעות, ועם זה פותר את הבעיה.
אז הנה, אני מבקשת עצה. לי יש נערה מתבגרת, אגב, נשאיר אותה בעילום שם, היי, יש לי ארבעה מתבגרים, זה יכול להיות כל אחד, שאני ביקשתי, בקשה מאוד פשוטה, שהבגדים שהיא מסירה מגופה ולא נלבשו, בסוגריים מתבגרת ממוצעת מחליפה כ-12 אאוטפיטים ביום, לא יזרקו לכביסה, ולא או לא יישארו על הרצפה. אלא יונחו באיזשהו מרחב, אני לא דורשת כיפול מסוים בארון, במקום שיכול לכבד את מתן השירות שלי, לא מעוניינת לכבס בגדים נקיים, אוקיי? כמובן שביקשתי פעם אחת, ביקשתי פעמיים, אמרו לי אחר כך, אמרו לי אחר כך, תרקו את הדלת, חרחרו, לא בוצע. בבקשה, עצתך.
אוקיי. הדיבורים לא עוזרים. זאת אומרת, אפשר לבקש, כמו שאת אומרת, מיליון פעם וזה לא יעשה, ואז או כועס כל פעם או מבטאים. מה שצריך לעשות זה לשבת. קודם כל, ששני ההורים יחליטו ביניהם מה בעצם מצפים מהמתבגר, מה הכללים. ואז לשבת עם המתבגר, מתבגרת, ולשוחח על זה שיש בעיה פה, ואנחנו לא רוצים לסוק, אנחנו לא רוצים לראות שיש התעלמות מהדברים האלה, על כל אחד לתחום את שלו לבית, וגם בוודאי לקחת החיית על החפצים שלו. אז מה העצה של המתבגר? אז המתבגר אולי יגיד, בסדר, 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 אני אעשה את זה, אבל הוא לא יעשה.
נכון, היא אומרת, את צודקת, אין שום בעיה,
כן.
בסדר,
יופ,
נכון.
עכשיו.
ואז זורקים את הבגדים מהחלון, וזהו.
של...
אם את שואלת
אותי. אנחנו מגיעים לנושא של סנקציות וגבולות. זאת אומרת, אי אפשר להסביר, אי אפשר לבקש, צריך... פשוט להגיד, אוקיי, בשעה ספציפית, אנחנו רוצים שזה יעשה וזה יעשה, ואז אחר כך אפשר לקבל את הזכויות המוכרות, ובדרך כלל אני מציעה שיהיה איזה שעה, ששני ההורים בבית, או הורי אחד בבית, שיש שעה של ביצוע מטלות, וסגירת כל הדברים הקטנים שצריך להיסגר למחרת, ובשעה הזאת, אין מסכים, אף אחד לא נמצא בחדר שלו, כל אחד עושה איזה שהן מטלות, ואחרי זה הם יכולים לחזור לעניינים שלהם, ולעמוד על הנושא הזה. אם זה נעשה, יפה. אם לא, אז אין דיבורים. פשוט מפעילים את התוצאה בשקט ובשלווה ובלי ויכוחים.
מה התוצאה?
כמה שהמתבגר יגיד, זה לא פייר, זה לא פייר, כל החברים שלי הם בטלפון כל הזמן, ואף אחד לא לוקח מהם את כל זה, זה לא משנה. אבל קודם כל, ההורים צריכים לשבת ביניהם ולהחליט מה חשוב, כי לא כל דבר חשוב. ומתבגרים רואים כל בקשה כביקורת. עוד, יש עוד משהו שמבקשים ממני, הרי החיים שלי כל כך קשים, שאני לא יכול לעשות שום דבר שאתם מבקשים.
אגב, בינינו הם קצת צודקים. משום שהעיניים שמביטות בהם רוב הזמן בגיל הזה, הם עיניים די מאוכזבות. לא לדבר הזה פיללנו, לא יודעת, זה היה נחמד מאוד לפני כמה שנים, אפילו צילמנו את זה, זה היה מתוק, עכשיו גם זה לא. וכרגע אני כהורה, בעיקר עדה, או חובת תחושה של אכזבה, וזה לגמרי טבעי שהמתבגר הקלאסי ירגיש כל הזמן שמבקרים אותו, אגב, גם כשלא מבקרים אותו.
אסור לבקר, בכלל. כשאנחנו רוצים משהו, אז יש מה שנקרא שיחה אמונית שאנחנו... מבקשים לדבר שתי דקות, שלוש דקות על איזשהו נושא, לא כביקורת ולא כבעיה, אבל נושא שרוצים שהמתבגר יעזור לפתור. בינתיים צריך לזכור שגם חיזוקים מילוליים חשובים על מאמצים שמתבגרים עושים כן לשמור על כמה מהכללים. אבל מה שחשוב פה זה... להבין שהורה לא יכול להיות הורה כמו שהוא היה כשהילד המתבגר היה צעיר. הוא בעצם יועץ וצופה, אבל גם כן הוא חייב לקחת את החלק הצד החינוכי, התפקיד החינוכי, ולהסביר מה הערכים של המשפחה. ובאימון יש מה שנקרא קלפי ערכים שתמיד עובדים איתם יחד עם בני המשפחה, ואני מאוד ממליצה עליהם לדבר על מה זה ערכים, מה זה תכונות חיוביות, ואיך אנחנו יכולים לפתח את זה תוך כדי הפעלת מאמץ לאורך זמן בדברים שלא בא לנו לעשות.
ליסה, אנחנו צריכים לעצור כאן.
וזה מפתח אינטליגנציה רגשית, ואני מסבירה שאינטליגנציה רגשית זה יכול לדחות סיפוקים. זה הכל. ואנחנו כהורים חייבים לפתח את זה.
אנחנו צריכים לעצור פה, נפתח ונחזור אלייך. ליסה גרוסמן, פסיכולוגית חינוכית, מאמנת למבוגרים, תודה רבה רבה. תוך שאנחנו מדברים, מאזינה מתקשרת ושואלת, האם זה יכול להתחיל גם בגיל 10-11?
כן, חד משמעית.
כן?
כן.
זה שוב. מה זה נגמר קודם?
זה לא השערה הגדולה, התשובה היא לא, זה לא נגמר קודם, זה לא השערה הגדולה, אבל כן, היום גיל ההתבגרות באופן רשמי מתחיל בגיל 10, נגמר באופן רשמי, המחמירים יגידו מעל גיל 25, המקלים יגידו 23-24. אז התשובה היא כן, לגמרי. וזה לא לכל האימהות שכרגע יש להם ילדה בת 5 יום, חושבות שיש להם מתבגרת קטנה בבית, זה לא זה. מה שנקרא, חכי חכי.
הנה הדוקטור אביבית ברנר, מומחית באנדוקרינולוגיה של ילדים בבית החולים דנה. שלום אביבית, מה העניינים?
היי, שלום.
נשמחה
שאתם מצרפים אותי לשיחה בנושאים שהם רלוונטיים גם אפילו לילדים שלי.
וואו, תגידי, את מקבלת מדי פעם מורים שאומרים לך, תעשי טובה, תתני לנו איזה משהו, תזריקי לו איזה, שזה יגמר, זה קשה מנסו?
זה בהחלט זה תהליך ארוך, ואנחנו בהחלט גם נתקלים בהורים באמת לילדים, לילדות צעירות יותר, שחושבים שהן מתבגרות בגלל השינוי ההתנהגותי אופייני, אבל זה לא בהכרח מעיד על התבגרות.
אז תספרי לנו על הצד הפיזיולוגי באמת.
אז באמת התבגרות מינית מתחילה בגילאים יחסית צעירים, שהסף הנמוך לנורמה בעצם הוא החל מגיל 8 שנים. יכול להתחיל החל מגיל 8 שנים בבנות.
שזה מה שנקרא ניצנים, נכון?
שזה ממש ההתחלה, ובהחלט אצל בנות זה מתבטא כהנצת שדיים. וזה באמת הסף הצעיר של הנורמה, ויש תחום גילאים מאוד גדול ורחב, שבמהלכו ניתן להתחיל התבגרות, וכמובן שזה משליך גם על סיום ההתבגרות.
כן, אתה מסתכל לפעמים על כיתות של ילדות בכיתות ו' או ז' או ח', ואתה רואה ילדות שנראות כאילו הן ילדו את הילדה הכי פחות מפותחת בכיתה הזאת, כאילו יש איזה...
אז ו' ז' ח' הם בהחלט בשלב מאוד מתקדם מבחינת התבגרות, וחלקן כבר בסיומו של התהליך הפיזיולוגי. כמובן שזה לא משליך על התהליך הרגשי שלהן, שלא מסתיים ברגע שההתבגרות הפיזיולוגית עצמה מסתיימת.
ברור.
כן, ופדופילים עושים על זה קריירה. אז ספרי לי, מה קורה שם הורמונלית כשיש את ההתקפים האלה?
אז באמת בהתחלה של ההתבגרות, זה המתבגר בעצם שעד עכשיו כבתור ילד לא נחשף בכלל להפרשת הורמונים, פתאום בגוף שלו מתחילים שינויים. והוא נחשף להפרשה הורמונלית. אצל בנות זה עלייה הדרגתית ברמות של אסטרוגן, ואצל בנים עלייה הדרגתית ברמות של טסטוסטרון. וזה כמובן שזה גורם, מעבר לשינויים הגופניים, גם גורם לשינויים התנהגותיים. שמה שאופייני...
כימה, למה? זה כמו המצב רוח הזה שיש לאנשים לפני המחזור החודשי?
זה משנה דחפים, בהחלט, בהחלט.
רק כל הזמן. חפים,
וזה משנה מצבי רוח, וזה משפיע על הרגשה כללית, ועל איך אני תופס את עצמי כבן אדם. והתנודתיות הזאת, התנודתיות אופיינית לבנות, והחשיפה שהולכת בגדלה שאופיינית לבנים, בעצם מאוד משפיעים גם התנהגותית וגם על מצבי הרוח.
ואיך זה מתבטא אצל בנים או אצל בנות? מתבטא שונה? זאת אומרת, התקפי הזעם אצל בנים הם אחרים מאשר אצל בנות?
אז כמובן שזה מאוד אינדיבידואלי לבן אדם, כי הרי כולנו בתהליך ההתבגרות בעצם חווים את אותו שינוי פיזיולוגי, את אותה עלייה הדרגתית ברמות הורמונים, עד שהן מגיעות לרמות בוגרות, לרמות שלנו כבוגר. ובעצם אצל כל אחד זה גורם לשינויים שונים. עכשיו, טסטוסטרון, שזה הורמון מין זכרי, בעצם יותר גורם להתנהגות שהיא התנהגות אימפולסיבית ואגרסיבית, ויכול לגרום לתוקפנות מסוימת, אבל כמובן שזה לא משליך על כולם. זה לא אומר שכל נער מתבגר שיש לו עלייה של שעולה בהדרגה רמת הטסטוסטרון שלו, הוא בהכרח יהיה תוקפני ואגרסיבי, אבל זה בהחלט יכול לשנות את ההתנהגות ממה שהכרנו אותו בתור ילד.
אז כאילו מה שאני שומעת אותך אומרת בין המילים, זה שלמתבגרים יש סיבה, בוא נגיד קלינית או רפואית מוצדקת, שעל בסיסה הם יכולים לעשות את כל ההתקפי זעם האלה, אבל...
זה לא כוח עליון? הכוח ההורמונלי הוא לא כוח עליון? זאת אומרת, הוא לא...
אין פה עניין של כוח עליון, יש פה עניין של תהליך פיזיולוגי שבעצם שהגוף שלנו עובר, לולא הפרשת ההורמונים האלה. אנחנו בעצם נשארים ילדים מבחינה פיזיולוגית.
כן, כן, אבל ההשפעות הקוגניטיביות... אבל ההשפעות הקוגניטיביות של זה, הן חייבות שיקרו, או שזה יכול להיות מרוסן על ידי גידול נאות?
אני חושבת שזה קצת מלחיץ אם הם לא קורות.
אני חושבת שכל דבר הוא באמת מאוד נתמך סביבתית, ומאוד נתמך, הוא גם מאוד תלוי בהרכב האישיות של האדם שעובר בעצם את התהליך, כי לא כל אחד מגיב באופן דומה. אבל אנחנו כן רואים שעם ההתקדמות של ההתבגרות, עם העלייה דווקא של ההורמונים לרמות שהן רמות בוגרות, דווקא אז חלה איזה סוג של התייצבות, איזה סוג של תהליך הבשלה, של התבגרות.
אז כאילו ההורמונים עוזרים לנו בעצם, להם בעצם, לעשות את התהליך הזה שבו, אתה יודע, תחשוב מה זה המשימה הזו. המשימה הזו אומרת, עוד דקה מי שנמצא הוא, הזקן הזה, עוד דקה הוא הולך. אני צריך לשרוד בלעדיו, בכדי שאני אוכל לבצע את הפרידה הזו, גם רגשית. אני צריך לבנות לעצמי זהות משלי, אני צריך לשנוא אותו, או להתבייש בו, או למרוד בו. והנה מגיע הטבע ואומר, בוא אני אעזור לך. אני אשים אותך על הקצה. זה מדהים.
ההתמודדות היא לא רק מול ההורים, היא בעצם מול כל העניין החברתי, העניין הזוגי שפתאום נכנס לאיזה משמעות, כי הרי העלייה ההורמונלית גם משנה איזה סוג של דחפים, של יצרים, של תפיסה עצמית שלא הייתה קיימת בכלל בגיל הילדות.
לגמרי. כאילו אתה מסתכל במראה וזה כל יום משהו חדש.
יש תרופה שאפשר לתת להם שירגעו? יש משהו ש...
נו, אני מזה התחלתי את הרעיון, עברי, לא נתה. יש משהו?
יש איזה משהו שמרגיע.
כן.
לא תרופתית, כמובן.
יש משהו שההורים יכולים לקחת?
סביבה שפויה. סביבה שפויה ותומכת. התמודדות בנושא הכביסה.
כן, לגמרי.
יופי, יופי. אנחנו צריכים לעצור פה. דוקטור אביבית ברנר, מומחית באנדוקרינולוגיה של ילדים בבית החולים דנה, תודה רבה לך, שלום. להתראות.
תודה לכם. זה הקרחון.
ברור.
וואו.
ברור.
אתה מבין למה זה מרתק? זה מרתק.
מרתק.
זה מסע בתוך הבית.
נעמה שוחטי, עורכת הראשית של התוכנית הזאת מכובדנו, עורך המשנה הוא איתמר אוחנה לב, מפיקות נוגה סמדר.